ערב טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו בתקווה שקראנו את הים ויצאנו לחופשי, וכמובן העבודה הזאת היא אינסופית. הערב זה ערב מיוחד, ערב השואה, אז נקדיש את השיעור לכל, לא רק הקדושים שנפלו בשואה והקורבנות, אלא גם לניצולים. שבעזרת השם יתחזקו באמונה תמימה, שאף על פי שאין לנו הבנה במאורעות החיים, אבל לפחות הניסיון של כולנו להמשיך להאמין. ומתי האמונה מסתתרת? דווקא בקושי. יצחק שאל אותי פה כרגע שאלה, אייל, הייתי רוצה שתפתח אולי גם כן, אולי נגעת בנושא של איפה אבינו בשמיים בזמן שהיו 6 מיליון הקורבנות הללו. אז יצחק יקירי, אני רוצה להגיד לך שלמען האמת אין לי תשובה. אין לי תשובה לזה, ואני מסתמך קצת על דבריו של הרבי מלובביץ' שאמר, אי אפשר לתרץ הדבר הנורא והיום שקרה. מידת הדין מלמעלה קיבלה את האישור כנראה כן לפעול בעולם, אבל זה נפל על חולה רוח. זה נפל על בן אדם חולה. וזה יצא מפרופורציות. נשאלת השאלה, איפה אבינו שבשמיים? אז יש שני סיפורים שאני אספר. הייתה קבוצת מדענים ששאלה את הרבי לגבי השואה. סיפור ראשון, אנחנו בטח שמענו את הסיפור על אותו רב יהודי מאמין, מאמין גדול שחיזק את הכפר שלו כל הזמן ובדרשות של שבת וכולו וכולו, אבל אסון קרה והסכר נשבר התחיל להציף את כל הכפר, והמים התחילו לעלות על גדותיהם והתחילו לפנות את הכפר. כשבאו אליו, אמרו לו, רבנו, צריך לעזוב. הוא אומר, אני מאמין באמונה שלמה שהכל יהיה בסדר. אין סיבה שמשהו רע יקרה לי. מי יש אלוקים שבשמיים? וטוב, הניחו לו, בינתיים כל הכפר מתפנה. המים הגיעו כבר עד המותן. ובאו אנשים עם כל מיני אמצעי חילוץ ואמרו לו, רבנו, צריך לזוז, המצב לא טוב. אני מאמין באמונה שלמה שיהיה בסדר. וכשהגיעו המים כבר עד נפש, מה שנקרא נחשון בן עמינדב, ממש כזה עד קצה האף, אז כמובן הגיעה סירת הצלה להציל אותו, וגם מסוק שעבר ואסף את אחרון הניצולים, אבל הוא אמר, אני נשאר פה, התעייף, שוחה בתוך המים, נכנס למערבולת, עולה למעלה לשמיים, נכנס לבית דין של מעלה וזועק, אני לא זז מכאן עד שהקדוש ברוך הוא לא בא לכאן, ואומר לי, איך יכול להיות, אבא? אני שכל כך האמנתי בך, איך נתת לדבר הזה לקרוא? נו, בית דין שומע אותו, נותן לאור אין סוף להתגלות מולו, ואומר, אבינו שבשמיים, אני זה שחיזקתי את כל הכפר באמונה תמימה ושלמה, שאתה הכל יכול והכל מאיתך יתברך ובטח תציל אותי. איפה היית? ואז לחש לו אור אין סוף ברכות. כמדומני, שלחתי לך את שמעון לומר לך שהכפר מתפנה, ואת אותה סירת הצלה. ואת אותו מסוק, מדוע לא לקחת את היד לעזרה? אינני יודע, אבל אנחנו יודעים שכל דבר בעולם הזה נוצר בתהליכים, ואי אפשר ברגע אחד לבוא ולהשמיד כל כך הרבה אנשים. היו סימנים, היו מקרים, הבורא נתן את אותותיו, היו בחירות כאלה ואחרות בשטח. חומר למחשבה. שים לב שפתחתי ואמרתי, זה נושא מאוד כאוב שאי אפשר לתרץ, והרבי אומר אפילו במילים מאוד קשות, נביא ישראל, נשיא הדור, אל תחפש גם כן עכשיו אולי לבוא ולגלות זכות על הקדוש ברוך הוא. קרו פה מהלכים מאוד מאוד לא פשוטים. ובניסיון קשה, בקושי, צריכה להתגלות שם האמונה. אי אפשר לדעת מה היה הניסיון הדור הזה בשביל אותה גאולה שאמורה להגיע תכף ומיד ממש. ובזכות מעשינו ועבודתנו כל הזמן משך הגלות, אנחנו נראה את אור אינסוף מתגלה ביתר שאת. אשים לב, אני פתאום לוקח את כל התודעה שלנו, את כל המודעות שלנו, ואני שם אותה במקום אחר, ואני מתחיל לפתח נער. זה מעיין אחר לגמרי, זה גישה אחרת לגמרי. הרבי סיפר סיפור לאותה קבוצת מדענים, שזה הסיפור הבא, וניכנס לנושא שלנו, שזה היסוד ליציאת מצרים. היסוד השני, במפגש הראשון דיברנו על יסוד ראשון, שזה מסירות הנפש והביטול של עם ישראל. היסוד הזה ידבר על האמונה הפשוטה. ומתוך זה, בעזרת השם, אם הזמן יעמוד לנו, נתחבר לסוד הגאולה. מה יביא את הגאולה בפועל ממש? ממכם הסליחה, התשובה הולכת להיות מאוד מאוד פשוטה. אז הרבי סיפר על, כששאלו אותו המדענים, איפה הקדוש ברוך הוא היה בזמן השואה? אז הוא סיפר על אותו כפרי שמגיע לעיר הגדולה, שבשבילו באמת הכל חדש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והוא עובר ליד בניין מפואר עם חלונות כהים ומבריקים, והוא רואה את עצמו. אבל מאוד סקרן אותו, והוא נדבק לחלון והוא הסתכל פנימה. וככה שם את העיניים על החלון, מסתכל ורואה אנשים מתרוצצים בחלוקים בלבן, אנה ואנה. ומאוד סקרן אותו, מה זה? לאן הם רצים? כולם פה בחלוקים לבנים. נכנס והתחיל לטייל בבניין. הוא הגיע לאחד הקומות למעלה והסתכל כלפי מטה. וכשהוא הסתכל למטה הוא ראה אנשים לבושים במין מדים כאלה, ירוקים, כחולים, כולם עם איזה מסכות על הפנים, ושוכב לו איזה בן אדם באמצע, מנורות מעליו, וכולם כזה מסביבו איזה קבוצה של איזה 10 כאלה בחלוקים. ואחד מהם בא ולוקח איזושהי מסורית חשמלית. מה לעשות, הפקקים של תל אביב, אנחנו שומעים אותם למטה. לוקח איזה מסורית ומפעיל אותה, והוא נכנס לפאניקה כזה והתחיל לרוץ. הוא אומר, הלו, הלו, יש שם מי, חותכים בן אדם שם למטה. ורצה, אמרו לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל תרד ל... מה שנקרא, ל... לא לקבלה, לאיפה שמקבלים את האורחים, לצ'ק אין, כן? לצ'ק אין, איך קוראים לעמדה הזאת עם בית הרפואה? בית החולים. למיון, גש למיון, גש לקבלה. איפה שמקבלים את האנשים, קבלה. וברח לי המילה מיון. והוא רץ למטה והוא מתחיל לזעוק, חותכים שם הבן אדם, הוא תירגע אדוני מה, ורצים איתו. ואז כשרואים לאן הוא מוביל אותם, אומרים, אוח, חמוד, הגעת לקומה של הסטאג'רים, אתה רואה את כל האנשים פה מסביב מעגל מסתכלים למטה? אומרים, כן. מתבצע כרגע ניתוח מאוד חשוב למטה, שבא ללמד את כל הרופאים משהו. אז זה מה שנשיא ישראל, הנביא של הדור שלנו, היועץ והשופט של הדור שלנו, מספר לקבוצת מדענים מאוד רצינית. מי שיעשה ביוגרפיה על הרבי מלובביץ' ידע שהרבי התנהל בעולמות הרבה הרבה יותר מסווגים ומורכבים מזה, כמו ה-CIA, השב"כ, המוסד, וייעץ וניווט מלמעלה הכל בעולם הרוחני. אריק שרון בעצמו יצא מהתעלה ב-73, תפס טיסה ישירה לרבי מלובביץ' להתייעץ איתו. אז אנחנו רואים שלפעמים אנחנו יכולים למשל, הנמשל כאן שיכול להיות שאנחנו בני הכפר, ויש משהו שהוא גדול מאיתנו ואנחנו לא רואים, אבל מתבצע פה ניתוח שהוא בעצם הצלת חיים. כן, יצחק, מה אתה מתכוון? כן? הכל לטובתי, וזה הנושא שאנחנו הולכים להיכנס אליו, להתחבר אליו בהשגחה פרטית אל תוך הנושא שלנו. אז יסוד יציאת מצרים השני, ככה אומרים חז"ל, אמרנו שהיסוד הראשון דיברנו עליו, העבודה של מסירות נפש בגילוי למעלה מטעם ודעת של בני ישראל, עוררה והמשיכה גם מלמעלה בגלוי את האהבה העצמית שלמעלה מטעם ודעת. ומתי הגילוי הזה היה, אמרנו? במכת בכורות בחצי הלילה. בחצי הלילה אומרת הקבלה, שם חסד וגבורה נפגשים. וחייב להיות כוח של למעלה מעל חסד וגבורה שיחבר אותם ביחד, ושם מתגלה אור גבוה מאוד. אבל כל ההמשכות האלוקיות הבאות מלמעלה נמשכות רק על ידי עבודת האדם גם למטה, גם הגילויים של למעלה מסדר ההשתלשלות, שזה אהבה עצמית לבורא. ומה הייתה העבודה שלנו כאן למטה? דם קורבן הפסח ודם המילה. שניהם עבודה שמעל טעם ודעת. בני ישראל היו צריכים להיות בביטול ומסירות נפש ממש. הדבר הזה גרם להתיישבות האורות העליונים בתוך הכלים. הפעולה שבני ישראל עשו במכת הבכורות, שהסברנו שרק בה ניתנו שני סימנים, ניתנו אותות לבני ישראל לעשות באותה מכה. בעוד בשאר המכות לא נצטרכה לעשות שום עבודה. אז יציאת מצרים קרתה בעצם בזכות עבודת הביטול ומסירות הנפש. לקחת ילד בן 8 ימים ולחתוך לו? לקחת את האליל של מצרים? את האמונה שלהם? לאותה ממלכה שמלכה בכל הכיפה. תחשבו, זה כמו לבוא היום לאיראן ולהשמיד להם את האמונה שלהם עד היסוד. מי יעז להתגרות בדוב הגדול? אנחנו רק חושבים איך לשמור עלינו עוד טיל נגד זה, והנה הרוסים מביאים להם טילים שאנחנו כל כך מודאגים. יש פה קושי. בקושי הזה נעלם פה יסוד מאוד מאוד חשוב שעליו אנחנו נדבר היום. וזה ככה בכל הניסיונות האישיים שלנו, בין הקטנים ועד הגדולים. בני ישראל, מסירות הנפש שלהם הייתה, זה הייתה עבודה שמעל לטעם ודעת, לקחת את האליל של מצרים ולסבוח אותו, לקחת האמונה שלהם לאותה ממלכה שמולכת בכיפה. לא הייתה אומה יותר חזקה מהם. עד שאמרו, לא היה עבד שיכול לברוח ממצרים, בטח לא 60 ריבו איש שיוציאו אותם ממצרים. ואז הבנו בחלק א', הוא מאוד מומלץ לשמוע אותו, שכל אחד ואחד מאיתנו במקום הקטן שלו נדרשת המסירות נפש הזו. ומה הכוונה של מסירות נפש בעבודת האדם בניסיונות שלו? זה לעזוב כבר את הלא רצוי, את אותו נגע, את אותו נגע שמונע ממנו את תענוג הגאולה בחייו האישיים. וזה בהשגחה פרטית, פרשת השבוע, תזריע מצורע. שמה זה אותם נגעי הצרעת? כי יהיה באור בשרו. אלה רק נגעים שנמצאים על האור, אבל לא בעצמות הנפש. לא בעולם המידות שלו, לא בפנימיות של היהודי. זה רק נגעים. וכדי להיפטר מהנגע הזה, ונגע, אומר הזוהר, אותיות עונג, ולהתחבר עם העונג של הגאולה, ולצאת ממצרים, עליו להיות באופן של מסירות נפש וביטול. עומד כאבן דומם לפני רצון הבורא. מה זה, איך אני יכול להביא את זה לידי ביטוי בפעולה? שאני לפעמים נדרש ממני לעזוב משהו בתוך הניסיון שלי, כמו אחד שמחזיק ביצה ואומרים לו, עכשיו אתה צריך לעזוב את זה. זו רק ביצה, היא ביד שלך. תסתכל בה, תעזוב אותה. ואל תחשוב אפילו לתפוס אותה. זה ביטול, זה מסירות נפש. זה מה שקרה עם דם קורבן הפסח ודם המילה. והתורה היא מלשון הוראה, והיא רק באה להורות לנו את העבודה שנדרשת מאיתנו לצאת ממצרים. והיום אנחנו מתמקדים על היסוד השני, האמונה. כדי לאפשר לאורות הגבוהים להתגלות מלמעלה, שזה בעצם נגעי הצרעת, עלינו להיות בפעולה של מסירות נפש וביטול לפני רצון הבורא. וזה לא פשוט בכלל. רק מה? אנחנו נמצאים אור לכף זין ניסן. בכוח ניסן, הרבי פנה, רבי מלובביץ' פנה לחסידים ואמר להם, עשו כל שביכולתכם. אני עשיתי כל שביכולתי. הנהגתי אתכם, העברתי לכם, הראיתי לכם את הדרך, תביתי לכם את הדרך. ואם לאנשים חדשים לא ברור מה התווה, הרבי מלובביץ' התחברו עם השיחות שלו, עם המאמרים שלו, ועם אלה שהולכים באורחותיו. ויקבלו את העצה. בחודש זה, חודש ניסן, אומר הרבי, בלקוטי שיחות חלק ב', ניתן הכוח לכל אחד ואחד מישראל לגאול את עצמו מכל העניינים הבלתי רצויים, באופן שיגיע למצב של בני חורין. כלומר, הכוח קיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו לגאול את עצמו מהעניינים הלא רצויים, באופן שיגיע למצב של בני חורין. חירות אמיתית. ומה זה חירות אמיתית? זה היכולת באמת לבחור לעשות אחרת. לעשות את הדברים אחרת. לא לפעול רק בקו שאני יודע, אלא לבחור גם כן בקו אחר. כלומר, לא רק שבכוחו לשלוט על יצרו, ולא להפך חס ושלום, אלא עוד זאת שאין צריך למלחמה כלל עם היצר. ומה אנחנו יודעים? שיש מלחמת המודעות, וכמובן שלפעמים יש מלחמה קשה. כי הוא בן חורין, במצב של חירות מן היצר הרע. מה נשיא הדור, מה נביא הדור אומר לנו בעצם? יש פה הצהרה מאוד מאוד חזקה, שניתן הכוח לכל אחד ואחד מאיתנו לגאול את עצמו, וזה הכוח של ניסן. אנחנו נמצאים חף זין, ויום חמישי, סליחה, יום שישי היה כוח של ניסן. רק מה חסר כאן? הרבי אומר שאתה לא צריך להיות אפילו במלחמה כי ניתן לך הכוח. תחשבו מה הדור הזה עובר. הדור הזה עובר קשיים ויסורים שלא יאומנו, שלא נכון שבדורות קודמים עברו את זה. אבל הצפיפות של הניסיונות והקשיים שעוברים עלינו כאן, הם כמעט לא יאומנו. אז אם הורידו כל אחד ואחד מאיתנו, כל נשמה שירדה לכאן, אם הקדוש ברוך הוא הוריד אותה, הוא בטח יודע שמה, יש לה את הכוחות לגאול את עצמו מהעניינים הלא רצויים. הכוחות תמונים בו, רק מה חסר? מה חסר? האמונה. והיא מרדכי אומן את הדסה. אומן מלשון אומן, שורש אמן, אמונה. מרדכי היהודי שהיה הנשיא בזמנו, גידל את הדסה זו אסתר. אסתר על פי קבלה זה נקודת ההסתרה. גם בהסתרה, דהסתרה, גם בדברים הכי קשים העוברים עליך, אני נמצא עומד שם. כלומר, מה הביטוי הזה מנסה לומר לנו? ומה הרבי כאן מנסה לומר לנו שיש את הכוח לכל אחד ואחד לגאול את עצמו? ושימו לב, אלא עוד זאת, הרבי מוסיף, שאין צורך למלחמה כלל כי הוא בן חורין. כי הוא בן חורין במהות שלו, בעצמותו. כל מה שנשאר לאותו יהודי זה מה? מה לעשות? להאמין בזה. כל מה שנשאר לנו זה להתחבר באמונה פשוטה שהיא מעל לטעם ודעת. כי מה קורה כשבא לקראתי בחיי מחסום, קושי, אכזבה, נפילה, ירידה?
מתחילים שאלות ופקפוק
ומתחילה הסתרה על הנקודה, אחת הנקודות הכי חשובות בנפש. האמונה שיש לך את היכולת לצאת ולגאול את עצמך במקום הזה, ואתה ביסוד שלך, אתה בן חורין באמת. לכן כשיצאנו מצרים נקראנו אלה צבאות השם. צבא מושתת על ערכים מאוד מאוד חזקים כדי שיישאר מלוכד וחזק. זה האמונה ביכולת שלו. חייל טוב ואלה הולכים לסיירות, זה חיילים שלא מפקפקים באמונה והיכולת שלהם לעמוד במצבי לחץ מאוד מאוד קשים. באסנט, חסדי השם יוצא לנו לארח לא רק חיילים, אלא גם סיירות מובחרות. וכשאנחנו יושבים איתם בשולחן שבת, כמובן לא אציין את שמות הסיירות, הם מספרים על קשיים שמעבירים אותם. אחד הקשיים זה שכשהם נמצאים בצוללת או בספינה, יוצא אירוע שהספינה טובעת. על אמת, מתחילים לחדור מים. וכל זה בעצם רק ניסיון. עכשיו, מה צריך להתגלות פה באדם? התוקף והיכולת והאמונה בכוח שלו לעמוד במקום הזה עד הרגע האחרון. להאמין שהוא כן יכול. והרבה נכנסים כל כך הרבה למצבי לחץ שמאבדים משתונות. גם אני, כשאני עומד בקושי, במחסום, אני לפעמים עובד עצות. והיסוד ליציאת מצרים, לצאת מהמצר שבו אני נמצא, זו אמונה. אמונה פשוטה ללא עוררין, שאומרת, דע לך, ביסוד שלך אתה בן חורין. אתה כבר חופשי, אתה כבר השתחררת מכל הניסיון הזה. הדבר הזה מה דורש? אמונה מעל טעם ודעת, כי על פי שכל, כשאני נמצא בניסיון קשה, על מה אתה מדבר איתי? אני כאילו מנסה בה, ובכוחותיה של תורת החסידות, להקפיץ את עצמנו למקום תודעתי מאוד מאוד גבוה. שהגישה שלך לכתחילה שאתה בן חורין. עכשיו תתחיל לעבוד. וזה בא רק על ידי אמונה פשוטה. בואו ננסה רגע לשאוב דוגמה מהכתובים. זה כאילו לעבוד בלי ראש, אבל בכוחות השכל לקפוץ מעל השכל. ואנחנו תכף נעשה את העבודה בפנימיות, מה הכוונה בכוחות השכל לקפוץ מעל השכל, ואיך לחבר את האמונה למעשה שתעזור לי לצאת מהמצרים שלי, מהאגו שלי, מהניסיון שלי, ולגאול את עצמי. חז"ל מעלים את העניינים שבזכותם נגאלו בני ישראל ממצרים. פעם אומרים חז"ל, וזה מובא מהמחילתא, ספר שמות, של ספר שמות, בזכות האמונה נגאלו אבותינו ממצרים. שהאמינו בבשורת הגאולה. תלך ברחוב היום, כשאתה שואל במיוחד את אחינו הספרדי והמרוקאי, כן, אני שואל בשכונה, אני שואל, אחי, על מה אתה חושב? אומר לי, על מה יש לחשוב? אומר, אתה חושב על הגאולה שעומדת לבוא? אומר, אחי, איפה אתה חי באספמיה? תראה את העולם, תראה מה קורה פה מסביב. איזה גאולה? למה הוא אומר את זה? המרמור, הספקות. הקשיים שמסביבנו עוטפים אותנו. אז אחד, לאן זה מוביל את הבן אדם? זה מוביל אותו למקום שהוא מתחיל לפקפק בכלל שיש מקום גאולתי. אז אחד, אמרנו, כדי לצאת מהמצרים, הגישה שהרבי כיוון אותנו, זה הרגשה והפנמה על ידי אמונה פשוטה. ואמונה פשוטה זה לא פשוט בכלל. צריך להגיע לזה עם שכל, עם חבד, חוכמה, בינה, דעת מאוד מורכבים. וכדי שבהשגחה פרטית נעשה את העבודה שלנו של ספירת העומר, שהיום בהשגחה פרטית אנחנו נמצאים בנצח שבגבורה. אחרי תפארת, נצח שבגבורה. כן. שאל ידי זה בסדר, אבל עכשיו אנחנו כבר קופצים להוד שבגבורה הערב. כבר התחלנו לספור, זה הוד שבגבורה. אבל אנחנו עברנו את נצח שבגבורה, וכל עולם המידות שלי מנוהל על פי המוחין שלי, חוכמה, בינה ודעת. ומעל לזה, הכתר חייב להתגלות במידות. מה הכוונה? מה זה הכתר? האמונה, הרצון והתענוג. וכל פעם הם מתחלפים, הרצון פעם זה, הרצון זה הדבר שאני צריך להתבונן בו, פעם זה התענוג שלי ופעם זה האמונה. כשמה שמפעיל את כל כוחות הנפש זה ויהי מרדכי אומן את הדסה, האמונה מגדלת אותנו, היא מפתחת את היכולות שלנו. לכן, אותם אחים ואחיות שלא פתחו את השערים לאמונה וסגרו אותם, ודווקא בגלל הקשיים שלהם בחיים, ולא עלינו דווקא בגלל השואה, שכמה פשוט בחרו לברוח מכל המקום הזה, ופחדו שהיהודים נכחדו לגמרי. לכן שנותיו הראשונות של הרבי, מתשי"א והלאה, זה היה לשלוח שליחים לחפש יהודים שהוא ראה אותם מלמעלה, שברחו מכל האמונה היהודית מפחד. ושלח שליחים ללקט אותם אחד-אחד, חזרה הביתה. אז בקושי, מה מסתתר לי? האמונה. האמונה הפשוטה. ומה אומרים חז"ל? בזכות האמונה נגלו ישראל ממצרים. ויאמן העם וישמעו כי פקד השם. בואו נראה. זה נאמר בספר שמות כשמשה מגיע לגאול את בני ישראל. ואומרת, אם באתי לגאול אתכם, מה הם אמרו לו? ויאמן השם, ויאמן העם כי פקד השם את העם. וזה קצת מעניין, בואו נסתכל באמונה הזאת, מה קרה שם? זה לא פסוק פשוט. ופעם אומרים חז"ל שנגאלו בזכות, בני ישראל בזכות שני אדמים. דם פסח ודם המילה. בדמי חיי, בדמי חיי. שכן שני עניינים הלו, הן האמונה והן הדמים של הפסח ומילה, הם נעלים מטעם ודעת. ובמפגש הראשון שלנו, ביררנו את חלק א', את מסירות הנפש, והביטול, שזה במפגש א', והיום אנחנו מתמקדים על האמונה.
הרב, גם במכת חושך,
עלו
חמושים, כן. שהם מסירים את הנפש, זאת אומרת, מי שהיה בלי אמונה, לא
עלה. יפה מאוד, במכת החושך, ארבעה חמישיות מבני ישראל הלכו, למה? לא הייתה להם אמונה בעצמם, ולכן, לאיפה הם נלקחו? הם היו בחושך בתודעה. וכשאין לי אמונה, כשהכתר שלי לא מחובר לדעת, ואין את האמונה שאני יכול, אני לא יכול לנצח. מה הכוונה לנצח? לפעמים עליי לעשות קורבן, כלומר, לעשות מלחמה קטנה, ניצחון מאוד קשה, וטיפה ללסבול, בכדי שאחרי זה אוכל לשמוח. לשים לעצמי גבול. ואם אני לא מחובר לאמונה שלי, לתודעה שלי, המוחים שלי, לא מובילים אותי, נכון, חוכמה בינה דעת, שבפנימיות שלי אני כבר בן חורין. אז כאן באמת עלינו לעצור ולהטמיע מה הכוונה שבמהות שלי אני בן חורין. ברכות השחר שיהודי קורא כל בוקר הם לא לחינם. אני מאוד ממליץ לקחת אותם ולעשות עליהם מה שנקרא מדיטניה, התבוננות איתנה. בשפה שלנו מדיטציה. נשמה שנתת בי טהורה היא. כמה אני מוכן להאמין במקום הזה ולעשות הבדלה מהגוף המשוקץ והמנוול. מאותה נפש בהמית, מאותו יצר שלוקחתי למקומות לא רצויים. אמונה בכלל היא למעלה משכל, ובפרט אמונת בני ישראל בגאולה, בהיותם בגלות מצרים. שכן, על פי טבע, לא הייתה אפשרות שבני ישראל יוכלו להיגאל ממצרים. שהרי לא היה עבד יכול לברוח ממצרים. וכל שכן, 60 ריבו, 600 אלף איש. לכן, כשבא משה ואומר להם, שהשם פקד אותם, ויאמן העם, בזכות האמונה נגאלו, הם לא איבדו את האמונה בגאולה האמיתית והשלמה. הם לא איבדו את האמונה בגילויו של משיח בגוף גשמי ממש. נוסף לכך, קל לתאר ולשער כיצד שבורים היו בני ישראל מקושי הגלות והשיעבוד בכללו, וביותר הדיכאון והיסורים שהם עברו שם. אחד הדברים שממש זירז את כל היציאה ואת המכות שבאו מלמעלה, זה שפרעו בכלל השתולל ורחץ את דמו בדם תינוקות. סליחה, את גופו בדם תינוקות. אתם מבינים מה קורה פה? איזה יסורים עוברים בני ישראל? וכשאתה עובר יסורים ודיכאון, מה קורה לך? אתה נכנס לשברון, אתה נכנס לייאוש, אתה נכנס לדיכאון. וזה מדוע? כי יש פגם באמונה. מה הכוונה פגם באמונה? כשיש פגם באמונה, יש פגם בכל הכוחות. פגם באמונה שמה? פגם באמונה של המקום הזה, גם בהסתרה, של ההסתרה הכי גדולה, הקדוש ברוך הוא, שר כוח שהגעת, הקדוש ברוך הוא הביא אותך למקום הזה. לא אתה הבאת את עצמך. וכאן בוא נרשה לעצמנו רגע להתבונן. כשאני מביא את עצמי למקומות נמוכים ולמקומות שאני שואל את עצמי איך הגעתי, אני מגיע למחסום מאוד מאוד קשה. מי שנסתר כאן זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. הרבה האשמה העצמית, אני הופך את עצמי לקורבן. אני משוחח עם אלוקים. ודאי שאני משוחח עם אלוקים אם אני מאמין, ואם אני לא מאמין, אז אני מרגיש קורבן. אבל גם אדם המאמין נשאב לאותה גישה שבאה תורת החסידות והאירה את היום ולא את הלילה. כשאני חושב שאני הבאתי את עצמי למקום הזה, איפה אני נמצא בעצם? אני נמצא בתודעה של אני, כוחי ועוצם ידי. מי זה כוחי ועוצם ידי היה בעצם? פרעו. פרעו האמין בכוחות הטבע. נכון שאנחנו אומרים, תשמע, הכל בהשגחה פרטית והגעת לזה, אבל זה בהסתר, זה בהלם. מה הכוונה שאתה אומר בהשגחה פרטית הגעתי הנה? הקדוש ברוך הוא הביא אותי הנה. אז אם אתה באמת מאמין בנקודה הזאת ומחזיק, אבל מה קורה בתודעה? ישר אני קופץ מהר מאוד בלי לשים לב לאני, ואני מתחיל לדבר כוחי ועוצם ידי, אני הבאתי את עצמי כביכול למקום הזה, ואני מתחיל לפקפק ולהיכנס למקום של קורבן וייאוש, ומנסה להילחם בכוחות עצמי לצאת מהמקום הזה. אז בדקות של דקות, אני נמצא עדיין במה? במקום שאני כוחי ועוצם ידי. אז בעצם איפה אתה? אתה עדיין במצרים. אבל מה קורה כאן? שאתה באמת מחזיק ראש, ואתה באמת תוקע את הדעת שלך, וכדי להבין כיצד לתקוע את הדעת, מה זה לתקוע את הדעת? להתבונן. ולתקוע את הדעת שלא תסור ימינה ושמאלה, נא להתבונן בתניה, פרקים מ"א מ"ב, לקרוא אותם בזהירות. מה הכוונה בזהירות? באופן שיעירו לי. בזוהר, מ"א מ"ב. שם האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, מדבר על כיצד יתקע מחשבתו ומה הכוונה שהוא תוקע מחשבתו. שזה בעצם סוד ההתבוננות. זה בעצם המדיטציה, מדיטציה. לקיחת נושא לפרק זמן מסוים והחלטה להיות עם הנושא, לא עם שום דבר אחר. אז כשאני מגיע למקום מסוים בחיים, אז כמובן האדם המאמין זורק, כן, זה בהשגחה פרטית, השם דאג לזה. אבל ישר מה קורה? אתה נופל קורבן לעני שלך, לעני הערמומי הזה, ליצר. אתה מתחיל לשוחח עם העני שלך. הוא עושה את זה בזהירות ובעדינות מושלמת. הוא כל כך פיקח רוקח וערמומי שאי אפשר לתאר זאת אפילו. רק עבודה של 30 שנה אומר הצמח צדק של חסיד, עבודה אמיתית של 30 שנה, אבל עבודה אמיתית יכולה אט אט על ידי התוועדויות חסידיות לעזור לחסיד לזהות את הדקות של האגו המשתרברב בתוך עבודת השם שלי, בתוך העבודה שלי לצאת ממצרים. למה אני אומר לכם את הדבר הזה? שלא תתייאשו, שלא תרגישו שזה כאילו זה יבוא בקלות, זה לא יבוא בקלות. אבל רק על ידי זה אתה קונה דעת, המלמד לאדם דעת. רק הניסיונות, הנפילות והקימות שלי, הם מלמדים אותי את הדעת. הם מלמדים אותי להזהיר את הספירות, להאיר את עולם הספירות שלי, את העולם המידות שלי. אז כאן, כשאני מגיע לאותו מקום, איזה אמונה מתבקשת להתגלות אצלי, ושמה לתקוע את הדעת? לשים לב שאני לא נסחף עם עולם המחשבות שלי, אלא אני שלי. שאבי שבשמיים הביא אותי לכאן. ופגם באמונה שאחרי זה פוגע בכל היכולות, בכל היכולות שלי לצאת מהמצרים שלי, זה אי האמונה הפשוטה שלא אני עשיתי את עצמי, ולא אני עצרתי את המצב הזה, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אבי שבשמיים יצר את המקום הזה. קל לשער עד כמה היינו שבורים במצרים, גזירת פרעה על הילדים הקטנים. והרי טבע בני האדם, כוח אלוקים, שם אלוקים, מייצג את הטבע, כוח האדם, הטבע, בני האדם הוא לוותר על הכל, ובלבד שחס ושלום לא יוזקו צאצאים, ובמיוחד ילדים קטעים. קטנים, ועל אף היותם נאנקים ונדכאים בגלות הקשה של מצרים, האמינו בני ישראל באמונה פשוטה בבשורת הגאולה של משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא יגלם ויוציאם מהגלות. הייתה להם אמונה פשוטה שלא פגמה בבשורת הגאולה ומשיח. וכדי להצליח לגאול את עצמי ממקום מסוים, היסוד ביציאת מצרים השני, היא האמונה הפשוטה שלא יהיה פגם באמונה. מה הכוונה? שהבורא בכבודו ובעצמו הביא אותך לכאן. וכאן עלינו לעצור ולהפנים, ולהפנים את ההרגשה, וידעת היום והשבות אל לבביך, שהבורא הביא אותך לכאן, ולא אתה עשית את עצמך. בית התמיכה באמונה הזו, עולם חסד ייבנה, טבע הטוב להיטיב. עלינו לקחת את שני היסודות האלה בתוך יסוד האמונה, בכדי שהיא לא תיפגם, להרהר בהם, להלך עמם בשבתך ובלכתך, בדרך ובקומך, וקשרתם לאות, לאות בין עיניך, מנטרה. ועל ידיך קרוב ללב, ולתת לאותיות להתחולל, כמו שראיתם פסוק בתודעה, אותיות, וממש דרך הקנה, הם זורמות למטה, ורואות חלל אדום של אש, צהובה אדומה. האותיות מתחוללות כפסוק. הבורא, אבא, הבאת אותי הנה. אתה הבאת אותי. עולם חסד ייבנה. העולם מושתת על חסד. ותנו לאותיות לחלחל, ובמאבק להיכנס דרך קירות הלב. ותנו להם להדהד שמה. ואני בטוח שעל ידי האינטליגנציה האישית, האלוקית של כל אחד ואחד ממכם, הגישה לצאת כרגע ממצרים תהיה אחרת. אתם תעלו על קו מחשבות אחר. הלב יתמלא בחדווה. וכרגע אין הזמן לבאר את כל פרטי ההתבוננות שיצופו באותו לב מבין. רק נאמר זאת. הבורא, אתה הבאת אותי? זה מה שאומר הרבי. זה מה שאומר הרבי בכוח ניסן לחסידים. וזה מה שהוא אומר בשיחה. ניתן הכוח לכל אחד ואחד מישראל לגאול את עצמו מכל עניינים בלתי רצויים, באופן שיגיע למצב של בני חורין. כלומר, לא רק שבכוחו לשלוט על יצרו, אלא עוד זאת שאין צריך למלחמה כלל, כי הוא בן חורין. האמונה התמימה הזאת שהבורא הביא אותו לכאן, מה אומרת? שאני בפנימיותי באמת חופשי. רק הקדוש ברוך הוא כרגע הביא אותי לניסיון כזה, אז הוא בטח יודע שיש לי את הכוחות. ואין פגם באמונה הזו. ובני ישראל, למרות כל מה שהם עברו במצרים, אמונה פשוטה זו, שלמעלה מטעם ודעת, מעוררת את האהבה, את החסד. כי כשאני מבין שעולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן, זה אומר שהוא מאמין בכוחות שלי. אז בטח אני כבר בן חורין לכתחילה, רק מה אני צריך ללמוד? להרפות, הרפוד הוא, כי אנוכי אלוקים. ערום בגויים, ערום בארץ. פרק מ"ו בתהילים. האמונה הפשוטה הזאת היא שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן, עוזרת לי להרפות מהמלחמה. מתוך אמונה בסיסית וטבעית שאני בן חורין ויש לי את היכולת. ועם זה אני צועד קדימה. רק אני צריך את הסובלנות להבין שיש פה תהליך וזה יתגלה. ובטח לא להישבר. ובטח לא לאבד את האמונה בגאולה האמיתית והשלמה. אז רגע, מה ההרפיה הזאת היא אומרת? ההרפיה הזאת היא לא אומרת חלילה שאני לא עושה פה שום עבודה. שחלילה לא יובן מדבריי שאין עשה עבודה. אלא עשו כל שביכולתכם. אני עושה כל שביכולתי. אבל מאיזה מקום אני עובד? ממקום של מנוחה. לא אני הבאתי את עצמי, לא האגו פה עכשיו הסתתר לי, אלא בורא הביא אותי. אז הוא יודע שיש לי את הכוחות, ואני תוקע את מחשבתי במקום הזה. וכשיש לי את החדווה ושמחת הלב, שבעצם מונעת מאותו תובנה שעולם חסד ייבנה, תמון פה טוב, תמון פה ניצוץ, תמון פה איזושהי כוונה שעליי לגלות מדוע הגעתי לכאן. כי אם לא לשמה הקדוש ברוך הביא אותי לכאן, לשמה כל המסע הזה שעברתי בחיים. כשאני הולך בכוחות עצמי, אהיה עייף ויגע, ועסוק כל הזמן בלהספיק משהו. טעות. שימו למה קורה לנו, במיוחד אנחנו הדתיים. במקום להיכנס לאלוקות ולשמוח, שזה היה בגל הראשון, נכנסים לאלוקות, יותר שנכנסים, מרגישים יותר גבורים מתחת לאדמה. כשאני באמונה פשוטה שהשם עושה את הדברים, ודרכי רק עוברים הדברים, אני לא מתעייף מהעבודה. את, את אני משתחרר מהעייפות וזוכה לחיות. כי אם הבורא הביא אותי לכאן, הוא מסתתר בתוך ההסתרה, ובעצם אני חלק אלוקה ממנו. אז בעצם אני נמצא כאן, אבל מי מתגלה דרכי? הבורא. וכשאתה תוקע את המחשבה שלך במקום הזה, אבל באמת, בעבודה, ביגיעה, את, את, אתה מרפא. זה לא שאתה מרפא מההשתדלות לעשות כל שביכולתך, אלא אתה מרפא מהמאבק. אתה מרפא מהמלחמה לפעמים הלא נזקקת, כי כשאתה נלחם, עם מי אתה נלחם? עם היצר. ואומר בעל התניא, כל המתנבל עם מנובל, מתנבל בעצמו. תהיה עבודה קשה ויגיעה, אבל זה יהיה באופן אחר. כשמופנמת ההבנה שהבורא הביא אותי לכאן. אני לא כאן העניין. השם עובר דרכי. עכשיו נדרשת עבודה פנימית. הדורשת ריכוז ומיקוד באמונה הפשוטה שאכן כך. וזה מעל טעם ודעת. כי כשאתה נכנס לתוך הניסיון, בתוך המחסום, בתוך המחסומים והקשיים שלנו בחיים, מה מתגלה בעצם שמה? דווקא האמונה מתגלה. האמונה הפשוטה. אתה רצית לשאול משהו מקודם, שמוליק, עדיין שייך? העונשים בפרשת השבוע אלה בעצם הנגעים, בעיקר הנגע של לשון הרע ודברי ההבל. מה זה בעצם לשון הרע, שאני מדבר לשון הרע הן על עצמי והן על אחרים? כשאני רואה דברים קלוקלים אצל אחרים והן בעצמי, מה זה לשון רע? רע זה אותיות רצון עצמי. אם לא היה לי פגם באמונה שהקדוש ברוך הוא הביא את אותו יהודי לאותו מקום, ואצלי לא היה פגם באמונה אצלי שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לאותו מקום, אם לא היה את זה, אם לא היה פגם באמונה, אז מה הייתי, אם הייתי מתבונן בעולם? עולם חסד ייבנה. יש פה פשוט טוב נעלם. גם אצל חברי שעובר דברים קשים, וגם אצלי. לשון הרע היה מתבטל. ומה זה בעצם שאתה מדבר על רע, על חושך? כי מה אתה רואה? התודעה שלך, יש פה גם באמונה פשוטה, שהבורא הביא אותו למצב הזה כדי שיתגלה משהו. אז אתה במקום לעודד ולתמוך ולעזור, מה אתה קורא? את המציאות של הטבע. כוחי ועוצם ידי. מה זה כוחי ועוצם ידי? איך הוא הגיע הבן אדם הזה למקום הזה? איך הוא נמצא במקום הזה? איך הוא עושה דבר כזה? אז הנגעים זה בעצם עונשים, אבל כי יהיה באור בשרו, מסבירה תורת החסידות שגם הנגעים האלה זכור. הגישה שלך עם עצמך, קודם כל, שאתה בן חורין בנפש. ועל זה יש להתעמק ועוד לחשוב, וזו אמונה שמעל טעם ודעת. אבל האמונה הזאת היא עוזרת לך להיכנס אל תוך החיים, אל תוך מסע ההתמודדות מתוך הרפיה. הרפו דעו כי אנוכי. אלוקים. אלוקים שם הטבע וכל ההסתרות והגבורה, בחינת הגבורה, שאנחנו נמצאים בשבוע הגבורה, אבל מי מנהל את הגבורה, את מידת הדין? אנוכי, אהיה אשר אהיה. עצמות, אור ומהות, או אתה מגלה אורות כאלה עליונים. רק כשאתה מגלה כזאת תשוקה ואהבה אל הקדוש ברוך הוא, זה תנועה של רצו. בנפש יכולה להתגלות אהבה עצומה אל הבורא. אמונה פשוטה זו שלמעלה מטעם ודעת עוררה גם למעלה את האהבה העצמית של למעלה מטעם ודת. אף שעל פי שכל היה מקום לטענה מה נשתנו אלו ואלו, אבל כמו שהסברנו במפגש הקודם, בכדי שאהבה העצמית של למעלה מהשתלשלות תתגלה ותפעול דרך סדר ההשתלשלות, עד שתביא בפועל ממש למטה את גאולת ישראל, היה צורך שגם אצל בני ישראל יתגלה הקשר העצמי שלי עם הקדוש, עם הקשר העצמי שלהם, עם הקדוש ברוך הוא, ויפעל על הכוחות הפנימיים שלהם, עד לעניין של פועל. וזאת עשו בני ישראל על ידי העבודה במצוות הפסח ומצוות המילה, הקשר שלמעלה מהשכל עד לעשייה בפועל. וכאן אנחנו מתקשרים עם סוד הגאולה. אתם קיבלתם בהודעה שאנחנו מקבלים עם סוד הגאולה. מה סוד הגאולה? כי כשאני מגלה את האמונה הזאת עם הבורא ואין לי פגם באמונה הזאת, מה מתגלים אצלי בעצם? אורות עליונים מאוד גבוהים. אני מגלה תשוקה אל הקדוש ברוך הוא, אהבה עצמית. אבל כדי שהאהבה העצמית הזאת תתגלה גם למטה, מה נדרש מאיתנו? ביטול ומסירות נפש. כדי שקשר העצמי הזה, כמו שאני מזהה כרגע עם הגל הניסיון שלי, שמעת הבורא זה ועולם חסד ייבנה, ויש פה טוב נעלם שצריך להתגלות, אני בעצם, מה קורה לי? הלב נפתח אל הבורא, ויש תשוקה עזה. רחמנה ליבה באי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם. אז יכולים לטעון שהקדוש ברוך הוא רוצה את לב האדם, את האהבה, את התשוקה, את הרוחניות. ולמה המצוות? מה זה בעצם המצוות? התנועה הראשונה שאנחנו מציגים, התשוקה הזאת והרצון, האהבה שנפתח, תיצור תנועה של רצו להיכלל באחד. אבל השבט יצרה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שניישב אותו. וזה תנועת השוב בנשמות ישראל. ומתי מתגלה הקשר העצמותי של בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא? מתי מתגלה הקשר העצמותי בין גבר לאישה? שהגבר עושה את רצון אשתו, והאישה עושה את רצון בעלה. בצורה הכי פשוטה, הכי פשוטה, מתגלה הקשר העצמי. מה משמח אותך אהובתי? מה משמח אותך אהובי? וכשאתה שואל שאלה כזאת, רגע, 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 תכונן גם כן קבל תשובה, אל תשאיר את זה רק כזה רומנטי. אחכה לך. אל תשאיר את זה רק רומנטי, אלא אהבה צריכה להתגלות במעשים. וזה סוד הגאולה. הרבי מסביר שלא די לו לאדם, יבוא יהודי ויטען, רחמנא ליבא באי, הקדוש ברוך הוא חפץ בכוונת הלב. מהי החשיבות הגדולה של קיום המצוות בפועל? פה אומרת פרשת תזריע, שבעצם מה זה תזריע? זריע. ומה זה הזריע הזאת? אישה כי תזריע וילדה זכר. אומר אור החיים הקדוש, אישה זה כנסת ישראל, נשמות ישראל. כי תזריע זה פעולה, עבודה. וילדה זכר זה הגאולה. למה הגאולה העתידית נקראת זכר? כי כל השירות שנאמרו בעבר בכל הגאולות היו בלשון נקבה. ואילו השיר לעתיד לבוא, שירו להשם שיר חדש, בלשון זכר. ומה העניין של זכר, שזה בחינת המשיח? עשייה. לעשות. הזכרי בנפש האדם זה עשייה. ולכן אצל הגבר האישה באה לתקן אותו ולעזור לו לגלות את העשייה בפועל ממש. כי האישה ברוכה בעשייה בפועל ממש. עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה, עושה את זה. הוא מסכן, עושה מקסימום, נוהג ברך, מתחילה לדבר איתו. את לא רואה שאת מפריעה לי. כפר מה, אתה לא יכול לעשות שני דברים יחד. לגלות את העשייה. העשייה הזאת, זה סוד הגאולה. אכן יש ערך רב לכוונה ולרגשות עם השם ולאהבה שיש לנו אליו. אך כל זה כתוספת לעשייה. אדם שליבו מלא רגשות רחמים על העני, אך איננו נותן לו את הכסף הצדקה בפועל, לא עשה דבר. יש לי רחמים אליך, אבל איך הוצאת אותו מהמקום שלו? גבר ואישה שביניהם מדברים על אהבה ועל רומנטיקה ואיך הקשר אמור להיראות, אבל אך לא מורידים את זה בפועל, לא מתגלה הקשר העצמותי ביניהם. כי דווקא על ידי שיהודי עוסק בתורה ובמצוות בפועל ממש, נוצרת הזריעה שממנה יכולה לבוא הצמיחה. ושימו לב, פרשת השבוע, כית הזריעה, זה עניין של זריעה, אבל אחרי זה מה מדבר את כל, מה מדבר את כל הפרשה? על נגעי הצרעת. שהם נגעים, שהם צרות, שהם כביכול עונשים שאדם מקבל, ואיך להתאר מהם. מהי מטרת העונש בעצם? בכך רומזת התורה על המשמעות הפנימית של הנגעים ושל עונשי התורה בכלל. הקדוש ברוך הוא תכלית הטוב והחסד. הוא אינו חפץ להעניש שום עונש. וזה נאמר במסכת ברכות. כל רצונו זה לזכך את האדם, להסיר ממנו את קליפת עוונותיו כדי לתארו ולהכשירו למצב הנעלה וטוב יותר. וזה חייב להתחיל עם אמונה שלא יהיה פגם באמונה שאכן זה כך. ובזכות זה ניגלנו ממצרים. אף העונשים החמורים ביותר, כמו דין מוות, נועדו בסופו של דבר לגרום טובה לחוטא. ואף אם יש צורך להוציאו מן העולם הזה חלילה, כדאי הדבר גם לו עצמו, כדי שיזכה לחיים נצחיים בעולם הבא. ככה שאין רע יורד מלמעלה. על ידי זה שאנחנו עוסקים בזריעה, תבוא הצמיחה של הגאולה. צמיחה זו היא הגאולה, וילדה זכר דווקא על ידי שימת דגש על עשיית המצוות המעשיות בפועל ממש, מבלי שמסתפקים בכוונות נעלות ובתחושות נשגבות, אלא מביאים את הכוונות והרגשות לידי ביטוי בעשייה ממשית, מביאים את לידת ההתגלות והגאולה האמיתית והשלמה בעזרת השם. וזה לא רק במערכת היחסים שלנו עם הבורא, עם הילדים בהורות, בזוגיות. שלא רק הכוונות הטובות נשאר בגדר כוונה. ואיך אתה יכול להוריד את זה למעשה? שאתה גואל את עצמך בזוגיות ואתה אומר, יש לי את היכולת. הכוח נמצא. רק לפעמים זה קשה שהאוזניים נסתמות ואין לי מי לדבר, אבל זה נכון. אז צריך קצת לבוא לטיפולים פשוטים כמו מכות חשמל, שחרר את החסימות, סתם אני צוחק. צריך לבוא לייעוץ, צריך לבוא להתייעץ, צריך לקבל טיפה לעזרה. שיהיה לכולנו בהצלחה, שנזכה בעזרת השם לגאולה אמיתית ושלמה, עוד לפני קבלת התורה בחודש סיוון. ממש ברגע זה ממש, ולא לאבד לרגע. לרגע את האמונה הפשוטה שלנו בגאולה אמיתית והשלמה. שיהיה בהצלחה כל טוב.